אתם עם SBS בעברית. היועץ המשפטי לממשלה מוסר לבגץ כי אין מניעה משפטית להטיל על נתניהו את הרכבת הממשלה. היום בגץ ידון בעתירות נגד נתניהו וההסכם הקואליציוני. יום הזיכרון וחג העצמאות בצל מגפת נגיף הקורונה. מתח גובר ביחסי אוסטרליה-סין על רקע דרישת אוסטרליה לחקור את מקור מגפת הקורונה. כאן ניצה לוינסטין עם חדשות SBS. בגץ ידון היום בעתירות נגד ההסכם הקואליציוני ונגד כהונת נתניהו כראש ממשלה. בינתיים היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט טען בתשובה שהגיש השבוע לבגץ כי אין מניעה משפטית לכהונת ראש ממשלה תחת כתב אישום. הוא קרא גם שלא לפסול את ההסכם הקואליציוני. מנדלבליט פרסם את עמדתו לקראת הדיון היום בעתירות. ועוד על כך האזינו לדיווחו של פרופסור רפי מן בהמשך התוכנית לאחר החדשות. ונתחיל עם יום הזיכרון. בצל האיסור לעלות לבתי אלמין משפחות שקולות הגיעו להתייחד עם יקיריהן, משפחות מעטות רק הגיעו לחלקות הצבאיות ברחבי הארץ, המשטרה הציבה מחסומים בדרכים, אך הגישה ברגל לא נחסמה לבתי הקברות. ובשעה אחת התקיים בהר הרצל טקס ההזכרה ממלכתי לנפגעי פעולות האיבה במתכונת דומה. ובמשרד הביטחון קראו לציבור להתייחד עם זכר הנופלים במסגרת ביתית ובאמצעים דיגיטליים. אז הנה לחלק קטן מטקס ההזכור שנערך בהר הרצל לפני טקס הדלקת המשואות.
הזכור.
יזכור מפי דוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים לילדים ומערך הטיפול הנמרץ בחולי קורונה, במרכז הרפואי שיבא שבתל השומר. איתי הוא בנו של רב סרן דני פסח, זכרו לברכה, שנפל כשהוא מפקד על כוח טנקים בקרבות הגבורה הקשים ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים. דני הותיר אחריו את אשתו נירית ואת איתי בן השנה. ביתו דנה נולדה אחרי נפילתו. בן 27 היה במותו.
יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור.
בשעה 7:45 שודר טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, המסמן את המעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות. הטקס התקיים בסימן חיבורים בחברה הישראלית, וצולם מראש ונערך ללא קהל לראשונה בתולדות המדינה. האזינו לפתיחת הטקס.
טקס הדלקת המשואות תש"פ ייפתח בהנפת דגל המדינה לראש התורן.
אפשר כבר להכריז שמסתיים יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. עכשיו בדיוק 20:00 מתחילים אירועי יום העצמאות, ה-72 למדינת ישראל. מרגש, נכון?
מאוד מרגש, במיוחד בסיטואציה הנוכחית.
ראש ממשלת ישראל נתניהו אמר בנאומו בטקס כי הגיע את אחדות ובייחוד כוחות נוכל להתגבר על הקורונה. גם גנץ התייחס למשבר הקורונה ואמר ימים קשים עוברים עלינו ועלינו להתכונן לימים קשים לא פחות ואנו ננצח את המלחמה הזאת. אביא לכם את דברי שניהם לאחר החדשות. וביום העצמאות לא התקיים המטס המסורתי של חיל האוויר במטרה למנוע התקהלויות. במקומו התקיים מטס מצומצם של 4 מטוסי אימון מעל בתי חולים ברחבי הארץ כמחווה לצוותי הרפואה. וגם לאחר החדשות אביא לכם את דברי מדליקי המשואות השנה, נביא לכם קולות מהדלקת המשואות. ועוד מחגיגות יום העצמאות בארץ, רות כהן, תלמידת כיתה י"א מאולפנת בהרן בגדרה, זכתה ביום רביעי בחידון התנ"ך העולמי לנוער יהודי שנערך כמדי שנה ביום העצמאות. החידון התקיים השנה ללא קהל, והמתמודדים הבינלאומיים השתתפו באמצעות ניידות שידור בארצותיהם. למקום השני בתחרות הגיע משה גלידאי, גם הוא תלמיד כיתה י"א מישיבת מקור חיים בכפר עציון, למקום השלישי חיים נתן שילדס מארצות הברית, רביעית מרים שרם ממקסיקו. מנהיגי העולם שיגרו ברכות לנשיא המדינה ראובן ריבלין לרגל יום העצמאות, המברכים נשיא ארצות הברית, רוסיה, סין, הודו, גרמניה, דרום קוריאה, איטליה, מלכת אנגליה, מלכי הולנד, שוודיה ותאילנד. והנשיא האמריקאי טראמפ שיגר היגרת ברכה מיוחדת לריבלין ואמר, ארצות הברית מצטרפת אליכם בגאווה שאתם מציינים את חגיגות יום העצמאות ה-72 לישראל. ובדיוק 7 עשורים לאחר שראש הממשלה דוד בן גוריון הכריז על עצמאותה של ישראל, חלקו ארצות הברית וישראל רגע היסטורי נוסף שארצות הברית פתחה את השגרירות שלה בבירת ישראל. והמושל הכללי של אוסטרליה דיוויד הרלי כתב במכתבו לנשיא הישראלי על הקרבה בין אוסטרליה לישראל, ואמר הסולידריות של הקהילה הבינלאומית חשובה היום יותר מתמיד. ועוד בחדשות מישראל, פלסטיני נעצר השבוע לאחר שניסה לדרוס מאבטח במחסום ריחן בצפון הגדה, לא היו נפגעים. בערב יום הזיכרון נפצעה בינוני תושבת כפר סבא מדקירות סמוך למתחם הקניות ג'י ברחוב ויצמן בעיר, ובהמשך השתפר מצבה לקל. החשוד מוחמד רישה, בן 19 מטול קרם, נורה על ידי עובר אורח ונפצע בינוני. הוא נכנס לשטח ישראל ללא היתר. ולחדשות נגיף הקורונה בישראל. משרד הבריאות התקן בשבת כי ביממה האחרונה בין שישי לשבת הובחנו 84 חולי קורונה נוספים. ובסך הכל הלך מספר החולים שהובחנו בישראל ל-16,185. מצבם של 105 חולים מוגדר קשה. מספר המתים בישראל עומד כעת על 229. שרי ממשלה ידונו היום בשלב השני של אסטרטגיית החזרה לשגרה בצל הקורונה. האוצר מציע להחזיר לפעילות באמצע חודש חדרי כושר, ספריות ומוזיאונים תחת מגבלות. כמו כן באוצר מעוניינים לקבוע מועדים לפתיחת בתי קולנוע, תיאטראות, מסעדות וברים, בריכות שחייה ולבסוף אולמות אירועים. הסוגיה הנמצאת במחלוקת היא פתיחת הקניונים. במשרדי האוצר והכלכלה דורשים פתיחה מיידית, ובמשרד הבריאות מנגד מציבים שורה תנאים. והממשלה אישרה בסוף שבוע בישראל הקלות נוספות בהגבלות על חופש התנועה, והחליטה להסיר את הגבלת המרחק על פעילות גופנית. לפי ההנחיות אפשר לבצע פעילות ספורטיבית ללא הגבלת מרחק מהבית. וביום שישי החליטה הממשלה שכיתות א' עד ג' יחזרו ללימודים היום והגנים שבוע לאחר מכן. לאחר מחאה של חלק מראשי הערים, משרד החינוך התיר לחדש את הלימודים בהדרגה ובאופן חלקי עד יום שלישי הקרוב. ענפי התעשייה, ייצור והשירותים יוכלו לשוב במתכונת עבודה של 30% מכוח האדם או עד 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה. מגבלה זו לא תחול על מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי התו הסגול, ואלו יוכלו להעסיק היקפי כוח אדם גבוהים. לפי ההוראות, יש למדוד חום בכניסה, לעטות מסכות, עבודה בחלל משותף עם מחיצות, אין שימוש משותף בציוד משרדי, אין אכילה משותפת, עבודה בצוותים קבועים, אנשים עם מחלות רקע יעבדו מהבית, מומלץ להם. אם מתגלה חולה במקום העבודה, יסגר. מי שיכול לעבוד מהבית יעשה זאת. המעסיק ימנה ממונה לשמירת הכללים, פגישות ודיונים עד 8 אנשים בחדר, אין הגבלה על מקומות עבודה חיוניים, ובלבד שאותם מקומות צמצמו ככל האפשר את מספר העובדים, ובוטלה המגבלה שמנעה מבני 67 ומעלה להגיע לעבודה. יש להימנע עדיין מנסיעה בתחבורה ציבורית ונסיעה ברכב פרטי מותרת לשני אנשים, נהג ונוסע, ויפתחו חנויות במרחב הציבורי הפתוח ולא בקניונים ושווקים. הענפים שאושרו לפתיחת חנויות, ציוד מידע ותקשורת, אודיו וידאו, מחשבים, היקפי, תוכנה, תקשורת, טקסטיל ושטיחים, מרבדים, מוצרי חשמל וגז, כלי בית ועוד. במוצאי שבת לפני שבוע כבר חזרו לפעילות גם מספרות, מכוני יופי ומכוני הסרת שיער בלייזר וחנויות במרחבים פתוחים. עטיית מסכה כאמור חובה בכל יציאה מהבית עבור כל אדם מעל גיל 7. ונסיעות לחול מותרות לצורכי עבודה בלבד, והשבים מחול התבקשו לשעות בבידוד במשך שבועיים עם שובם ארצה. המדינה תדרוש ממבקרים בקניונים ובשווקים להתקין אפליקציית מעקב בטלפון הנייד אם ברצונם להיכנס אליהם כשישובו לפעילות. אפליקציה תהיה חלק ממערכת בקרה שבאמצעותה יהיה אפשר לדעת כמה מבקרים נמצאים בקניון או בשוק בזמן נתון. וכ-2,000 בני אדם הפגינו אתמול בתל אביב, כמה מאות בבאר שבע, במחאה על טיפול הממשלה במשבר הכלכלי. ולחדשות נגיף הקורונה באוסטרליה. ה-ACT הוא המקום הראשון באוסטרליה שהצליח למגר את התפשטות נגיף הקורונה. 3 איש מתו שם מהמחלה ו-103 איש חלו בה. אולם למרות זאת, הריחוק החברתי נשאר שם על כנו. עזינו לדברי שרת הבריאות של ה-ACT, רייצ'ל סטיבן-סמית.
It's important to emphasize that it is not a race to lift restrictions. Some of the announcements that have been made in other jurisdictions are pretty much in line with some of the arrangements that were already in place in the ACT. We do need to maintain our vigilance in relation to COVID-19. We know that this virus and this disease continues to exist in Australia.
והממשלה באוסטרליה קוראת לציבור להוריד את האפליקציה המיוחדת למציאת חולי קורונה. וראש ממשלת מערב אוסטרליה קרא לשמור על יחסים טובים עם סין. הוא אמר כי קשרי כלכלה של אוסטרליה עם סין הם חיוניים לכלכלת אוסטרליה. דבריו באו עם ההידרדרות ביחסים הדיפלומטיים והמתח בין שתי המדינות על רקע דרישת אוסטרליה לחקור את מקור נגיף הקורונה. אזינו לדבריו.
Hey, cool heads in a crisis. Don't cut off your nose to spite your face. Make sure that we have good trading relationships and they continue. We'll come out of this crisis. And when we come out, we're going to have to rebuild our economy.
שגריר סין באוסטרליה הזהיר שהקריאות שהשמיעו גורעים בממשל לחקירה בלתי תלויה של אופן התפרצות הנגיף בעולם עלולות להוביל חרם צרכנים בסין נגד מוצרים מאוסטרליה וטיולים במדינה. בריאיון ל-Financial Review הזהיר השגריר צ'אנג ג'ינגיה שהקריאות לחקירה של מקור ההתפרצות מסוכנות. הוא אמר כי הציבור בסין מתוסכל, מדוכא ומאוכזב ממה שאוסטרליה עושה כעת. מצב הרוח מידרדר ורבים חושבים למה שנבקר במדינה כזו עם אנשיה לא חברותיים כלפינו. ג'ינגיה גם הוסיף והתייחס לזרם הסטודנטים הסינים המגיעים ללמוד באוסטרליה ומהווים מקור הכנסה משמעותי עבור מערכת החינוך כאן. הוא אמר שההורים של ולדיווחים על הקורונה בעולם. מנהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA, אישר טיפול חירום בתרופה רמדיסיביר בחולי קורונה במצב קשה. התרופה האנטיווריאלית רמדיסיביר נועדה להאט את קצב התבגרות של תאים בריאים בגוף על ידי חסימת שכפול ויריאלי. כשהנגיף הפולש מנסה להכפיל את עצמו שוב ושוב בגוף, התרופה נכנסת לעבודה ועוצרת את התהליך. יצרנית התרופה גילארד הרתה נתונים ראשונים כי התרופה פעילה נגד נגיפי מרס וסארס, גם הם ממשפחת נגיפי הקורונה. ולראשונה זה 7 שבועות יצאו אתמול אזרחי ספרד לרחובות כדי לחלץ את עצמותיהם וליהנות ממזג האוויר האביבי. ילדים באחדות ממדינות מערב אירופה נערו למגרשי משחקים לאחר שארצותיהם החלו להקל בהדרגה את הסגר שהיה מוטל עליהם מאז תחילת מגפת הקורונה. אך מנגד, רוסיה ופקיסטן דיווחו על העלייה הגדולה ביותר של חולים חדשים ביום אחד, עוד לכך שהמגפה רחוקה מסיומה. במוסקבה גוברים החששות מהאפשרות שבתי החולים יכרעו תחת הלחץ, לאחר שברוסיה נרשם סי של 9,633 חולים חדשים, עלייה של 20%. רוסיה דיווחה עד כה על 124,000 חולים, מהם למעלה מ-1,000 מתו, אך במערב וברוסיה עצמה סבורים שהמספרים האמיתיים הרבה יותר גבוהים מאחר שלא רבים נבדקים. לעומת זו בספרד, אחת המדינות שנפגעו בצורה קשה ביותר בעולם, 233,000 חולים, מהם מתו כמעט 25,000, ספרד החלה להרפות בהדרגה את צעדי החירום שסייעו לה להשתלט על המגפה ולהציל בתי חולים מקריסה. יותר מ-238,000 איש מתו במגפה ברחבי העולם, מהם יותר מ-65,000 בארצות הברית ויותר מ-20,000 באיטליה, בריטניה, צרפת וספרד. מומחי בריאות מזהירים כי עלול להופיע גל שני אם מספר הבדיקות לא יגדל בצורה משמעותית. ככל שהמשבר מתייצב, הממשלות מתחילות בהדרגה להקל את צווי סגירת בתי העסק. באיטליה, שבה מתו יותר מ-28,000 איש, אנשים מביטים בקנאה בספרד וממתינים להקלת ההגבלות אצלם, מאחר שעקומת מספר החולים החדשים התיישרה. בגרמניה, בה נרשמו יותר מ-64,000 חולים, אך רק 6,700 מתים, יש הנחיות קפדניות לשמור על ריחוק חברתי, אם כי לא נאסר על אנשים לצאת מבתיהם. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען השבוע כי הדרך בה טיפלה סין בהתפשטות נגיף הקורונה היא הוכחה לכך שבייג'ין עושה הכל כדי שיפסיד בבחירות בנובמבר הקרוב. אחת המדינות שהסירה הגבלות השבוע הייתה שוויץ, והרשויות בשוויץ אמרו כי אין סכנה שילדים בני 10 ייפגשו עם הסבים והסבתות. ומדענים סינים גילו ראיות נוספות לכך שנגיף הקורונה יכול להתפשט באוויר. עדיין לא ידוע אם הנגיף שנמצא בדגימות שנאספו מדבק, אולם טיפות כה זהירות שנפלטות כתובות כדי דיבור ונשימה יכולות לדבריהם להישאר באוויר ולהישאב למערכת הנשימה של אנשים בסביבה, והניסוי עולה בבירור שקיים פוטנציאל להדבקה דרך האוויר. וראש העיר ניו יורק, ביל דה בלאזיו, יצא נגד חרדים חסידים בוויליאמסבורג בברוקלין, אחרי שהיה עד באופן אישי לפיזור התקהלות של יותר ממאות בני אדם בלוויית אחד הרבנים, הרב חיים מרץ, שמת מווירוס הקורונה. בחודש שעבר, אחרי שחתונה חרדית בברוקלין פוזרה, קראו מנהיגי ארגונים אורתודוקסיים לציבור החרדי לציית להנחיות. וזהו סוף החדשות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.